ברוך השם, אנחנו שוב נפגשים בין כויסא ובית המדרש אחרי הפסקה ארוכה של בין הזמנים של תקופת החגים, וזה תמיד שמחה לחזור לסדר הקבוע, לשיעורים הקבועים. והיום שבו אנחנו נפגשים ומתחילים את הזמן של שיעורים זה ראש חודש חשוון. החודש הזה קרוי מר חשוון, וחסידים אומרים בשם הצדיק מרוז'ין שמר חשוון זה מלשון רכוש מרקשן ספוזו, שעדיין השפתיים רוחשות מכל החוויות הנשגבות שחווינו בימי תשרי. החודש שקרוי בפי הנביא ירח הוא איסונים, ירח שאיתן במצוות פרשו חזל, ועדיין רכוש מרחשן ספוס. הרבה פעמים ציטטתי את דבריו של מור ושמש, מגדולי החסידות, תלמידו הגדול של רבי המלך מלשן, שכותב שבחודש הזה עדיין אפשר להמשיך בקידוש של יוינה של חודש תשרי, וחסידים קדמונים היה להם לאות אם בחודש חשוון חידשו חידושי תורה עמוקים יותר, טובים יותר, רבים יותר מאשר בכל שעה חודשי השנה, היה להם אות וסימן שישיגו קדושס על יוינס בימי תשרי. אז הבה נקווה שאנחנו נקבל את האות הזה, ושנזכה לא רק בחודש מר חשוון, אלא בכל השנה כולה להשתשע, להתענג ולהתעלות בדברי תורה. אז הפרשה היא פרשת נוח. ומה יותר טבעי מאשר להתחיל את השיעורים בחומש בראשית מאשר עם הדין של שבע מצוות בני נוח. הרבה כבר עסקנו בעבר, וגם במחסור של חומש בראשית יש כמה וכמה סימנים שעוסקים בדיני בני נוח, ואף על פי כן, כפי שאני תמיד מצטט מן הירושלמי, אין בסמדש בלי חידוש בכל יום, גם היום מן הסתם יהיה חידוש, והנושא הוא כמה פרטים, כמה סוגיות בדין שבע מצוות בני נוח. קודם כל, מי אומר שיש שבע מצוות בני נוח? סוגיה ארוכה, אחת מהסוגיות הגדולות במסכת סנהדרין, מתחיל נון וו עמוד בייז עד נון טס, סוגיה ארוכה, שבע מצוות בני נוח. ונחלקו בגמרא בדיוק מהן אותן שבע מצוות. יש שמוסיף, יש שגורע, אבל יש שבע מצוות בני נוח. מאידך גיסא יש סוגיה אחרת. חולין צדק בייז עמוד א', שם כתוב 30 מצוות קיבלו עליהם בני נוח ואינם מקיימים אלא שלושה. הרי ששם למדנו שבני נוח קיבלו עליהם 30 מצוות. מה היחס שבין ה-30 בחולין צדק בייז לשבע בסנהדרין נון וו, אם בכלל יש יחס ביניהם? אז רש"י כותב בחולין צדק בייז שלא נתפרשו לנו מה הם אותם 30 מצוות. לא ידענו כי חז"ל לא פרשו מהם. כך כותב רש"י. רבי צלאל רנצ'בורג במקום בהגות של אור ש"ס מציין לרמה מפנו בספר 10 מאמרות. והרבה זמן סקרן אותי מה כתוב שם, מה אומר שם רמה מפנו. ובגלל שאני כל כך עסוק בדרך כלל ספר שאין לי בבית, אני לא מגיע אליו. אבל דווקא לאחרונה מישהו הביא לי, אין לי בבית עשור הממורס של רמה מפנו, אבל מישהו הביא לי לאחרונה וראיתי שם דברים נפלאים. רמה מפנו מונה והולך מהן 30 המצוות שיקבלו בני נוח. אבל הגישה הכללית שלי, שבע מצוות שלו, הגישה הכללית של רמה מפנו, שבע מצוות בני נוח הם של הכללים, לא כמו תרי"ג מצוות. את היסוד הזה כבר כתבתי מדעת דנפשי במחסו שלו, על חומש בראשית, אני לא זוכר בדיוק באיזה סימן, אבל תמיד היה פשוט בעיניי, מתוך דברי חז"ל גופו, ששבע מצוות בני נוח הם שבע כללים, שיש בהם פרטים רבים, לא כתרי"ג מצוות שלנו, שכל אחד זה מצווה ספציפית מוגדרת ומסוימת. מעין דברי רבינו סעדיה גאון הידועים, שעשרת הדברות כוללים כל התורה כולו, כך מעין זה שבע מצוות בני נוח הם שבע כללים שכוללים פרטים רבים, ורמה מפנו אכן מפתח את השבע מצוות בני נוח ומגיע מתוכם למספר של 30 מצוות כדי להסביר את הגמור בחולין דף צדק בייז עמוד א'. כאין דבריו, כתוב בפירוש רבינו שמואל בן חופני על התורה, בדור שלנו זכינו להרבה פירושי ראשונים שלא היו מצויים ביד האחרונים, מכתבי יד, מוצאים ספרים חדשים, וגם שם כתוב מעין דברי הרמה מפנו. וכל זה לא כדברי רש"י, רש"י פשוט כותב, לא נתפרשו לנו. מי שאומר הברקה מאוד יפה, התורה תמימו בפרשוסנו, אומר הברקה יפה. יפה, מעניין, אני חושב שכאשר אני אומר יפה, מעניין, מבריק, אנשים כבר מנחשים מה בא אחר כך. ואכן הפירוש הזה מרתק, מבריק, יפה, אבל לא נראה לי נכון. ותורה תמימו, רבו חפשטיין אומר, הברקה מאוד יפה. לפי דברי הרמב"ן הידועים פרשס וישלח, כותב הרמב"ן על שמעון ולוי ואנשי שכם. למה הרגו את אנשי שכם? כותב הרמב"ן שמצווה דינים שנצטוו בני נויח כולל כמעט את כל חוש המשפט, כל דין הנזיקין. בכלל דינים, אחד משבע מצוות בני נויח יש גניבה, גזלה, הונאה, ריבית, אונס ומפתה. חלק גדול מדיני נזיקין, הכל כלול במצוות הדינים שנצטוו בני נויח. אם כן, אומר תורת המימו, ובו וכמה דבדל דומת בייס, יש ברייסד רבחיה, הוא אומר חוב דלד אובס נזיקין יש. חוב דלד, במקום הרבו אובס נזיקין של המשנה, רבחיה אומר חוב דלד. חוב דלד כלול בדינם. אז שש מצוות בני נויח פלוס דינם, שכולל חוב דלד, אז חשבון פסוט, זה שלושים. כך הוא אומר. אם דינם כולל, לפי שיטת הרמב"ן, חוב דלד אובס נזיקין, ולכן זה לא חוב דלד פלוס שבע. כי זה דינם, אז זה פלוס דלת, חוב דלת פלוס שש, אז זה שלוש מצווה שקיבלו עליהם בני נויח, אף לא בפלא, וזה באמת יפה, הברקה יפה. אבל יש לי כמה קושיות ואחת פרחה, לא קושיה. הקושיות הן הגיוניות. כשם שדינם כולל פרטים רבים, יש גם אחרים שכוללים פרטים רבים. יתרה מזו, מלבד הדינם אחד משבע מצווה זה גזל. לפי הרמב"ן, גזל זה בכלל דינם. גם במניין של הבחיה, גזלה זה בכלל חוב דלת אובס נזיקין, ואם כן חסר לנו אחד, זה רק חוב טס, זה לא לנו. משום שאם אנחנו מאמצים את חוב דלת אובס נזיקין של הבחיה, זה כולל לא רק דינם, זה כולל גם גזלה, ולא רק דינם, אז חסר לנו אחד. אבל הטענה העיקרית שיש לי, שהפירוש הזה מתעלם מגוף הגמרא בחולין, כי בחולין כתוב שלוש מצוות קיבלו עליהם בני נויח ואינן מקיימים אלא שלושה. ומה הם השלושה? שאין קויסוין כסובה לאיש, אף על פי שהיו פרוצים במשקף זוכר, אבל לפחות לא מזדו את זה, לא כתבו כסובה בקשר שבין שני אנשים. זה מצווה אחת מתוך השלושים שהם קיימו, שאין שוקלים בשר המת במקולין, אף על פי שלא הקפידו בכבוד המס ולא קברו את המסם, אבל לפחות לא מכרו בחנויות במשקל בשר המס. והשלישי, שמכבדם את התורה. שלושת אלה, אין להם קשר עם חוב דלת אובס נזיקין של הבחיה, אז מה הקשר בכלל? אגב, הוא אומר, מתוך אותם שלושים, הם מקיימים רק שלושה. ואיזה הן השלושה? הנעל. אז מה זה קשור לחוב דלת אובס נזיקין של הבחיה? ולכן, אליו, כל הפירושים האלה, אני רואה את הגישה הפשוטה של רש"י, ראש לרבסינו הראשונים, ראש הפשטונים. רש"י אומר, לא נתפרשו לנו, וגם אין לנו עניין לחפש. משום שלושן הגמור שם, זה שלוש המצוות קיבלו עליהם, לא נצטוו. אז מה פתאום נעמיס את השלושים בתוך השבעה? אם השלושים כלולים בשבע מצוות בני נויח, אז מה הלשון קיבלו עליהם? זה לא קיבלו עליהם, נצטוו בהם. ולכן אני חושב שכוונת רש"י מאוד פשוטה. שבע מצוות נצטוו, שלושים קיבלו עליהם את דעת עצמם. ולכן לשיטת רש"י, מה זה מעניין אותנו בדיוק מה הם קיבלו עליהם? זה לא דין תורה, זה לא שהם מחויבים לעשות, שלושים מצוות קיבלו עליהם. אז רש"י לא רק כותב לא נתפרשו, כנראה שלא הסיק את רש"י, למה נחקור ונדרוש? מה זה נוגע לנו? איזה מצוות קיבלו עליהם בני נויח בימי קדם? זה לא מצוות התורה, זה לא רצון השם, הקדוש ברוך הוא לא דרש את זה. ולכן זה כוונת רש"י הפשוטה, וכל המקורות שציינתי, שמכניסים את השלושים לתוך השבע, צורך עיון מפשטס לשון הגמרא. קיבלו עליהם 30 מצוות. בירושלמי מסכת עבודת זרה כתוב 30 מצוות שעתידים בני נויח לקבל עליהם בימי המשיח. אז גם בירושלמי יש 30 מצוות, אבל לא כשתסבב לי שזה היה בעבר, לפי ירושלמי הם עתידים לקבל בעתיד 30 מצוות. אבל אני חושב שבפשטוס, וכך אני מבין מתוך דברי רש"י, השלושים אינם קשורים כלל לשבע. שבע מצוות חויבו על ידי הקודש ברוך הוא, שלושים קיבלו עליהם. בהזדמנות אחרת, אני חושב שגם פה דיברנו בעבר, הדברים כתובים באריכות במחסו של חומש בראש סימן מם גימל, שם פלפלתי בחידוש הגדול שכותב הרמב״ם, שגוי יכול לקבל, מקיים מצוות של יהודים, ויקבל עליה שכר. שלוש פעמים כותב הרמב״ם הלכה הזו, בהלכס מילה, פרק טס מהלכס מלוכים, ופעם שלישית בפרק ג' של מסכת חומס בפירוש המשנה, כותב הרמב״ם שגוי יכול לקיים מצוות שלא נצטווה עליהם, לא שהוא ממציא מדעתו, אלא מצוות של תרי"ג, מצוות שיסרו נצטוו בהם, הוא יקבל שכר. כך את יש הרמב״ם. ורבים מתקשים בדברי הרמב״ם, ורב מוישה כותב בתשובה באיגרס מוישה, זה לא יכול להיות כזה דבר, ומנעין לקח הרמב״ם, אין מקור בגמרא. ואני הבאתי, אני חושב, 9 מקורות, מהבבלים, מהירושלמים, מן המדרושים, שמקור אחד מהם הרמב״ם יכול היה להוציא חידוש זה, ואחד המקורות שכתבתי, אולי הרמב״ם הבין 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נויח, לא 30 מצוות שהמציאו, אלא שלושום מצוות של תורס הסול שלא נצטוו בהם, ויף על פי כן קיבלו עליהם. ואולי מכאן ראי שגוי יכול לקיים מצוות שלא נצטווה בהם, ויש בהם חפץ. שהרי חז"ל מגנים את הגויים שמתוך 30 המצוות שקיבלו עליהם לא קיימו אלא 3. משמע שיש כזה דבר, שיש מהות, שיש עניין, כשנוכרי מקבל על עצמו או מקיים מצוות שלא נצטווה בהם. אז קודם כל עסקנו בשבע מצוות בני נויח לעומת 30 מצוות שקיבלו עליהם, ודיברנו מדרכים שונות מהם אותם 30 מצוות. ואחרי כל הפלפול אני חוזר לדבריו המאירים של רש"י בכל מקום לא נתפשו, וכנראה שלשיטת רש"י גם אין עניין לחקור ולדרוש, כי מה זה נוגע לנו? אלו היו מצוות שבני נויח קיבלו על עצמם, מדעת עצמם, לא נצטוו, זה לא דין תוירו, וזה פשטס כוונס רש"י כפי שהסברנו. האם בני נויח חייבים במצוות נוספות מלבד השבע שנצטוו בהם והמסתעף מהם והכלול בהם? קודם כל, חז"ל כבר פשו מצוות נוספות, להבין, לא תעשה. נוכרי ששובץ חייב מיסה, נוכרי שעוסק בתוירה חייב מיסה, ואלה אינם כלולים בשבע מצוות בני נויח. ומשם כך כותב הרמב״ם, נוכרי ששובץ חייב מיסה בדי שמיים, אבל אין נענש בבייסדן. כי רק על שבע מצוות בני נויח בלבד גויים נענשים בבייסדן, אבל כל השאר זה רק בין הקודש ברוך הוא, יויצר האודם, ובין הבריות, בין בני נויח. אז ישנם מצוות נוספות שחז"ל פירשו המבוססים על כסבי הקודש. נוכל שיובס חיים מיסי, כי כתוב בפסוק, יום אליי לא ישבויסו. הנציב חידש, וכך הוא כותב בהסכמה שלו לספר אהבת חסד של החופץ חיים, שגויים מצווים בכל המצוות השכליות. וכך אנחנו יכולים להבין מדוע אנשי סדום נענשו על שמעשו בחסד ולא עסקו בצדקה, אבל לא מצינו בשום מקום שגויים נצטוו בצדקה בחסד. אומר הנציב מכאן שנוכרים מצווים בכל המצוות השכליות, ומכיוון שהשכל מחייב שאנשים יעזרו לזה לזה, איש את רעהו יעזרו ולאוכב יאמר חזק. הפסוק הזה, אגב, כתוב לא בהקשר חיובי, אלא בהקשר שלילי. מדובר בעובדי עבודה זרה בראשון, שעזרו זה לזה. ואם כן, כנראה שזה טבוע בטבעו של עולם. ולכן, אומר הנציב, גם גויים מצווים לעסוק בצדוק וחסד ובכל המצוות השכליות. לכאורה, כבר פרשו כך רבוסינו הראשונים במקומות רבים, וזה לא חידוש גדול של הנציב. אני זוכר לפחות שלוש מקורות: הרמב"ן, החזקוני ורבינו בחיה, ששלושתם בפירושיהם לחומש בראשית כתבו כאין דברי הנציב. הרמב"ן בפרשת השבוע, כי ברשימה של שלושת הנ"ל הרמב"ן היה ראש וראשון, גם מבחינה כרונולוגית, הרמב"ן היה לפני החזקוני ורבינו בחיה, וגם מבחינת מעמדו הגדול של רבינו הרמב"ן, שהיה ראש לרבסינו הראשונים. הרמב"ן כותב בפרשת השבוע: כי מלוא האורץ חומוס, חז"ל אומרים, אף על פי שישחית כל בשר את דרכו, לא נענשו אלו על החומוס עד שנשמה לו סו. כותב הרמב"ן, למה עיקר העונש היה על החומוס? כותב הרמב"ן, כי חומוס וגזל הן מן המושכלות ואין בהם צורך בנביא מוכיח. אז אף על פי שהקודש ברוך הוא לא הוכיח ולא היה נביא שילמד אותם, אבל זה מן המושכלות, ולכן היו צריכים להבין מעצמם שהחמאס והגזל שנועים לפני המקום, ולכן אין שהוא תחילו על החומוס. כך מסביר הרמב"ן. הרי לן גם בדברי הרמב"ן, שבגלל שחומוס וגזל הם מן המושכלות, לכן נתמלאה השאה ונענשו על החומוס יותר מאשר על העריות. החזקוני וגם רבינו בחיה בפרשס ויירו, החזקוני זה בפרשס השבוע, רבינו בחיה בפרשס ויירו, מסבירים למה נענשו אנשי סדום. זו השאלה שהנציב נדרש להשיב עליה, ושניהם אומרים בגלל שאנשי סדום מעשו בחסד, נהגו באכזריות, ואלה מן המצוות השכליות, שאנשים ירחמו זה על זה, יעזרו לזה לזה, ייטיבו זה לזה, ולכן אנשי סדום נענשו, אף על פי שלא נצטוו על מידת החסד ועל מצוות הצדקה. הרי לן שלושה מרבסינו השואלים שכבר הקדימו את הנציב. ויאף על פי כן אני חושב שאין ללמוד מדבריהם את החידוש הגדול שכותב הנציב, ובעיניי זה חידוש. כל הרחבה של שבע מצוות בני נוח, בעיניי זה חידוש. אם חז"ל אמרו שגויים נצבו על שבע מצוות, מאיך תעשה להוסיף עוד לרשימה? מאיך תעשה? ברור שיש מצוות שכליות, ורש"י בפירושו על התורה בכמה וכמה מקומות כבר מבחין בין חוקים למשפטים, בין מצוות שכליות למצוות שמיות, שאינם מתחייבות מן השכל. אבל רש"י רק מסביר את המצוות שנצטוו בהם. אין רמז ברש"י שמי שלא נצטווה מחויב במצווה בגלל שהשכל מחייב. ואין ללמוד מדברי הראשונים, כי הראשונים לא באו לחדש כלל חדש בהלכה. הראשונים רק באו להסביר פרשיות שבתורה. למה אנשי דור המבול נענשו בעיקר על החומוס? למה אנשי סדום נענשו על שלא עסקו בחסד? הרי לא נצטוו ממצווה הזו. אז הראשונים מסבירים, בגלל שמדובר בין המושכלות. הרבה פעמים אמרתי, אולי זה נשמע קצת בוטה, אבל אני חושב שהקודש ברוך הוא יכול לנהוג גם לא לפי שיטת הרמב״ם. גם הרמב״ם לא יכול לחייב את הקודש ברוך הוא. לפעמים אנחנו מקשים קושות על הקודש ברוך הוא מהרמב״ם. הקודש ברוך הוא זכאי לחרוג, להירוע שול לפחות, יש לו זכות לחרוג מפסקי הרמב״ם. אם נובי יש לו רשות להירוע שול, אז זכות זו שמורה גם לקודש ברוך הוא. וכאשר הקודש ברוך הוא כועס, הוא לא צריך לתת דין וחשבון למה הוא כועס. הוא לא צריך מקור, איך אתה מעניש אם לא ציווית? קודש ברוך הוא בויכין קלויס ולב, וכאשר אומה מרבה להרשיע, והקודש ברוך הוא ברא את העולם במידס החסד, עולם חסד יבונה, הקודש ברוך הוא כועס על המרשיעים, ואין להוכיח מכאן שלפי דין תורה גויים מחויבים במצוות מושכלות, במצוות שכליות, לא, גם אם הם לא מצווים, אבל הגזימו, הפליגו. אנשי דום נהגו כלפי בני עמם, כלפי בני משפחותיהם, באכזריות וברשע, והרבו להרשיע, ולכן הקודש ברוך הוא החליט להעניש, וכך גם אנשי דור המבול. ואין להוכיח מן הקודש ברוך הוא שהם מצווים מצד גדרי הדין. הדברים נראים לי כל כך פשוטים, כל כך פשוטים. לא, אין לנו קושיות על הקודש ברוך הוא. ואם כן, בדברי הראשונים לא מצינו אלה שהסבירו למה ננשו אנשי דרמה ברחומס יותר מאשר עריות. למה נכחדו לחלוטין מעל פני האדמה אנשי סדויים משום שרבו להרשיע. הנציב בא לחדש הלכה, לא רק להסביר פרשה סתומה בתואר, הוא בא לחדש הלכה שבני נוח מצווים בהרבה יותר משבע מצווס. מאיך לתייסו? בפרט כאשר שבע מצווס גופיהם מצוות צריך להיות. שבע מצווס לכשעצמן כולם מצוות צריך להיות. אז מאיך לתייסו לחדש שבני נוח מצווים בכל המצוות צריך להיות? ואז יתעורר השאלה, אז למה רק בשבע? אז נצטרך לומר כך, על שבע מצווס הם גם נהרגים, גם נענשים. על שאר המצוות צריך להיות הם לא נענשים. אבל אז תתעורר התימה, ובאמת למה? באמת למה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להטיל עליהם את כל המצוות השכליות, למה רק שבע חמורים יותר? טוב, זה לא קושיה, כך חפץ הקדוש ברוך הוא. אבל זה מעורר קצת תהייה לדעתי. אז מהיך דייסה להרחיב ולומר שבני נויח מצווים בכל המצוות השכליות? ולכן, אף על פי ששורש דובו נמצא בדברי הראשונים, אבל לא מצינו בדברי הראשונים כלל כמו שמחדש הרציב. אבל ברבנו ניסים גאון אנחנו כן מוצאים. וכבר הזכרתי הרבה פעמים את ההקדמה של רבנו ניסים גאון לש"ס, ומדפיסי ש"ס וילנה הדפיסו את ההקדמה של רבנו ניסים גאון במסכת ברוכס, בתחילת המסכת. ושם הוא כותב חידוש עצור, והוא כותב שכל המצוות שנגזרות מן השכל ומאובנס דליבה כל בני תבל חייבים בהם. והוא לא אומר דווקא בני נויח, גם בני ישראל. והוא מבליע שאולי זה הסבר של שלוש מצוות שבני נויח קיבלו עליהם. וזה מחזיר אותנו לתחילת השיעור. אבל גם על רבנו ניסים גאון יש לי תהייה. אז למה קיבלו עליהם אם לשיטתו הם חייבים? אז צריך לומר לא שקיבלו עליהם זה לאו דווקא, קיבלו עליהם משום שמחויבים היו, משום שבכל אופן לא נצטוו, קיבלו, אבל מחויבים היו לקבל על עצמם לפי רבנו ניסים גאון. אבל חלק מהציבור שמלווה את השיעור הזה הרבה פעמים כבר שמע ממני בעבר שאי בדידי תעליה, הדברים נשמעים חידוש בעיניי, וגם אם נקבל את הדברים אצל בני נויח, לא אצל בני ישראל. זכרו תוארס מוישה עבדי אשר צווייסי בחורף חוקים ומשפוטים ואין זולתם. לא יכול לומר שאין זולתם, כי הרבה פעמים אני מדבר על רוצן התוארה. אבל כשאני מדבר על רוצן התוארה אני תמיד מדגיש רוצן התוארה כפי שאפשר ללמוד מדברי התוארה, או ממצווס התוארה או מפרשיות שבתוארה, מסיפור הדבורים בתוארה. אבל אובנס דליבר לא מחייב. הרבה פעמים כבר טענתי, אובנס דליבה אוי לנו אם נהפוך אותו לתואר מן השמיים, על הוצאו לרחוב השלי, על מה שקורה היום בעולם. דווקא המתוקנים שבאומות, העולם המערבי, מדינות מתוקנות, שבכל זאת חרטו על דגלם את המוסר, את הצדק החברתי. אבל תראו מה יכול לצאת מאובנס דליבה. הכירה מוחלטת של כל התואר כולה, בהרבה תחומים, תואבה ואיך נוכל לסמוך על אובנס דליבה? אז יש מקום לומר, זה רק היום. אבל פעם הלבבות היו טהורים. מדור המבל לא כל כך נראה שפעם הלבבות כולם היו טהורים. הישחס כל בוסר הסדר, כל בשר. קדוש ברוך הוא החליט שהוא מחריב את כל העולם. אז כנראה שגם פעם, לא... אז איך נסמוך על השכל האנושי? ועל הלב האוניברסלי, איך אפשר להפוך אותם? אלא מה? אפשר לומר, מה שחכמי ישראל קובעים, טוב, חכמי ישראל קובעים, זה משהו אחר, אבל לא על זה מדבר בני ניסים גאון, הוא מדבר על בני נויח, הוא מדבר... ולכן, הכלל הזה עליי תמיד הייתה קשה, ואם קבול היא נקבל בבני נויח, אבל לא בבני ישראל. אז השבוע מצאתי מציאה גדולה ששימח אותי שמחה גדולה. וכשאני מוצא מציאות כאלה אני שמח, משום שאני מרגיש לגמרי לא נעים להיות בר פלוקטה של רבנו ניסים גאון. הבריות יחשבו שהשתגעתי לגמרי. לא, אתה כבר מגזים, בסדר, אתה חולק על האחרונים. רבנו ניסים גאון היה מן הגאונים לפני 1,000 שנה, ואני מפקפק בדבריו. אז מצאתי בספר העיקרים ספר יקרא היה רבי יוסף אלבו, תלמידו הגדול של רבנו ניסים, של הר"ן. הוא לא מביא את רבנו ניסים גויים. אבל ספר יקרא מבוסס על י"ג יקרא של הרמב״ם, ויש לו את המהלך שלו. ספר מן החשובים ביותר, תלמיד של הר"ן. ספר יקרא, מאמר שלישי, פרק ז', הוא כותב. חבל שאני לא זוכר את לשונו, משום שרק אתמול קראתי את זה לראשונה, אז הלשון לא נשתמרה בזיכרוני וגם לא כתבתי את זה, אבל הוא כותב שרק הגילוי האלוקי מחייב את בני האדם, ולכן מיד שנברו אדם הראשון, מיד נצטווה על שבע מצוות, ולא נענשו, לא נענש קין שהרג את הבל, ולא נענשו אנשי דור המבול על החומוס, ולא נענשו אנשי סדום, אלא משום שעברו על שבע מצוות שנצטווה אדם הראשון. בנשימה אחת הוא סותר את החזקוני, את הרמב"ן, את הרבנו בחיי ואת הנציב כולם, וגם את רבנו ניסים גאון כמובן. והן הן הדברים שדיברתי וזכיתי לכוון לדעת רבי יוסף אלבו, תלמידו הגדול של הר"ן, בספר היקרא. והוא מדגיש, רק הציווי האלוקי זה התורה, וזה מה שמחייב. ואיך שנברא אדם הראשון, לומדים שבע מצוות מהפסוקים של עץ הדעת, נצטווה על שבע מצוות. וקין שהרג את הבל, דור המבול, דור אנשי סדום, לא נענשו, אלא משום שעברו על מה שנצטווה אדם הראשון וכל בני נח, ולכן הם נענשו. לא משום שהמצוות מן המושכלות, ולא משום מובנות דליבה. אז ברוך השם שיש לי בייס אב בדברי ספר יקרא במאמר השלישי בפרק ז'. מעניין לעניין באויסוי הוא עניין, האם גויים מצווים על כיבוד אב ואם? נו, כל אחד זוכר, ודאי שלא, קידושין למד אלף, עד היכן כיבוד אב ואם? הסיפור ידוע של דומם בן סינא, וכאשר חז"ל משלימים את הסיפור הזה, כותבים ז"ל, ומה הם? מה דומם בן סינא שלא נצטווה כך? קל וחומר אנחנו שנצטווינו. אז איך כתוב הלכה מפורשת בשולחן ערוך, בהלכות כיבוד אב ואם, לקוח מן הרמב״ם פרק ה' מהלכות מאמרים, הלכה י"א, שגוי שהיכה את אביו או ביזה את אביו נענש, עשו לו, שלא יאמרו בונו מקידוש חמור לקידוש קל לו. כשהיה גוי היה מצווה, לא ייתכן שכשהוא התגייר שהוא נפטר. וההלכה הזו לא כתובה בשום מקום בבבלי ובירושלמי. בכסף משנה כותב שהרמב״ם למד את זה מיבומס חוב בייס. מה כתוב ביבומס חוב בייס? אף על פי שגר שנסגאי כקות נשנוי לדומר, אבל הוא עדיין מסווה בעריות. לא להינשא לקרובות משפחה שלא יאמרו בונו מקדוש חמור או קדוש קלה. הרי יש אחד משבע מסמני נויח. אבל כיבודיו, מה כאובה ואימא, זה לא משבע מסמני נויח. אז מה שייך כאן שלא יהיו עם רבונו מקדוש החמור וגם שקלה? יש מי שאומר, מכאן ראיה לנציב, זה מצווה שכלית, והם מצווים במצוות השכליות. אולי זה ראיה לדברי הנציב. אולי. אבל אני חושב שלא בהכרח. רבי עקיבא איגר, שם במקום בשולחן ערוך סימן ר' ממלף, מציין לדברי הפרימגודים, בהקדומת הפרימגודים בשולחן ערוך אור החיים יש איגרות. באחד האיגרות כותב הפרימגודים שכיבוד אב מן המצוות המושכלות, המצוות השכליות, ומן הסתם בני נח נהגו בו ואף נענשים עליו בנימוסיהם, ולכן אמרו שלא יאמרו בונו מקדוש חמור כמו שקלה. ומשמע לי מלושן הפרימגודים, הוא לא התכוון לומר, בגלל שמדובר במצוות שכליות, הן חייבות בכיבוד אב, אלא מן הסתם כך הם נוהגים. המתוקנים שבאומות נוהגים לכבד אב ואם, מה יותר טבעי? גם היום כך. ולכן חששו חז"ל שלא יאמרו, בונו מקדוש חמור לקדוש קהלה. לא בהכרח משום שמצווים הם, אלא משום שכך הם נוהגים, כך נראה מדבר הפרימגודים. וכשרבי עקיבא איגר מצטט את דבר הפרימגודים, מנסה לדברים מצאו חיים וחסד לפניו כדרכו, ולכן אין להוכיח מכאן שהם מצווים במצוות השכליות, כך נראה לי לכאורה. אבל אני בכל זאת רוצה לנסות לתת טעם וטבלן בדברי אלה הנציב רבנו ניסים גוין, שהוא מקור חשוב מעין כמותו. הרבה פעמים אמרתי וכתבתי, ורק לפני מספר דקות הזכרתי את הדברים, המושג של רוצן התורה. מלבד תרי"ג מצוות, אדם חייב לעשות רוצן התורה. ויש עוד משהו דומה. הרמב"ן הידוע בפרשת קדושים, קדושים תהיו, זה מצווה כללית, שלא יהיה נובל בשוס התורה. ומול קדושים תהיו, גם במצוות שבין אדם לחברו, יש מצווה כללית, בוסיסו התוי והיושו. הרי שמלבד הציוויים המפורשים, כל איש ישראל חייב גם במצוות כלליות. רוצן התוירה, קדושים תהיו בוסיסו יושו ותויב, שזה גדר קצת שונה מרוצן התוירה. אז לאחר שניתנו תוירה, אין לנו אלה דברי התוירה. לפני שניתנו תוירה, בכל זאת יש משהו מוסכם על כולם, אוניברסלי, בסיסי ביותר. אהבת רעים, עזרה לזולת. יש בכל זאת דברים. אז כשם שאנחנו מבחינים בדין ישראל בין תרי"ג חיובים מפורשים לרוצן התורה הכללי, יש מקום לומר שבבני נויח חיובים יש רק שבע מצווי סיים. אבל מושג מקביל לרוצן התורה לאחר שניתנו תורה, זה המצוות השכליות לפני שניתנו תורה. לא מצוות מוגדרות, אלא גדר כללי של דרכי המוסר והחסד. אולי כך צריך לפרש את דברי רבינו ניסים גוין, וכך אפשר להבין את דברי הנציב. פן שלישי של השיעור היום. האם תרי"ג מצוות בני נויח יש להם איזושהי משמעות לגבי ישראל? או שמה דרויש וקבל שכר? היום בכמה מדינות יש נטייה ללמד את הגויים תרי"ג מצוות. אני הייתי מאוד מופתע, אבל לאחרונה התוודעתי בכמה ארצות בחוץ לארץ שביקרתי, שיש יהודים משלנו שמאוד פעילים. יש בלוס אנג'לס אברך שמוסר שיעור שבועי, לא דף היום, יש שיעור שבועי לגויים, לבני נויח. הוא מלמד אותם שבע מצוות, ויש מאות גויים שמתעניינים ובאים לשיעורים. תופעה שלא הייתי חולם עליה. אז הוא הרב של הגויים בלוס אנג'לס, יש לו שתלה מעניין, ומאוד דבקים בו, והוא מרביץ להם תוירה, שבע מצווי סיים. והוא לומד איתם לפעמים גם לא של שבע מצווי בני נויח, כל מיני פלפולים. האם אנחנו מצווים לעשות? כן. יש מקור אחד, רב יבי, היה תלמיד של המגד ממזריץ', אחד מספרי החסידות הקדומים, והוא מביא בשם אבל שם טוב שבני ישראל ערבים שהגויים יקיימו את מצוותיהם, פילי פלויס. ערבים? ודאי לא מדינה אבס, אבס וכושל איש באבוין אוכיב. כל ישראל ערבים זה לזה, איפה אנחנו מוצאים שאנחנו ערבים על בני נויח? כך הוא מביא בשם אבל שם טוב. האם יש בזה עניין? אני חושב שיש בזה עניין, שהרי רק לפני חצי דקה אמרתי שצריכים לעשות את רצון השם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לגויים שבע מצוות, הרי שרצונו שהם יקיימו אותם, ולכן כשאנחנו מדריכים אותם בקיום שבע מצוותיהם, אנחנו בכל זאת עושים את רצון השם. אני חושב שהמצווה לקרב את אחינו הטועים גדול לאין ארוך, וללא שיעור המצווה ללמד את הגויים. ועוד לא גמרנו עם כל היהודים, לצלנו הרב, יש עוד הרבה עבודה לעשות עם היהודים, אז למה נפנה אנרגיה ומשאבים ללמד את הגויים אם עדיין יש כמה יהודים? אני חושש שחלק מהגדול שהגויים שלומדים שבע מצוות מן הסתם הם יהודים. כך אני מנחש. אבל מכל מקום, זה תופעה מעניינת, ואני שואל האם שבע מצוות נויח יש להם איזשהו השלכה או קשר עם יהודים. להפתעתי רבים רבים מגדוי ליסור אומרים כן בשני מישורים. סומה, פוטה מן המצווס לשיטה סלב יהודה. ופעמיים כתבתי בספרים שלי, אני חושב מנחסו שברי שסימנון היי אם אני לא טועה, וגם במנחסו שרבו וכמה שרבה שנים כבר אי אפשר להשיג אותו, ודנתי בקושי העצום לפתור את הסומה מן המצווס, הלא הוא ברדעת והוא יהודי. אז נחלקו האם סומה פטור רק מן המצוות העשה או גם מן הלאווים. רבנו ישעיהו הראשון, בעל תוספות לי, בספר המכריע סימן עין חס, סבור להגיד שפטור גם מן הלאווים. אז אני שואל שאלה בוטה, האם מותר ליהודי להיות גוי? האם ייתכן דבר כזה? סומה יבוא לשאול, האם מותר לי לעבוד אלוהים אחרים? נאמר לו, כן, ייתכן כזה דבר? יהודי? בר דעת? האם מותר לי להרוג את הנפש? אז נאמר לו, לא. למה? לא משום שהוא מצווה שלא להרוג, אלא משום שאנחנו מצווים, לא ישם על דם רעך. אז לא נוכל להטיל לו להרוג את הנפש. אבל נשמע לי משונה. בעצם מותר לו להרוג את הנפש, אלא שאנחנו מצווים להציל. אז מה הגבול? בסומם ראש, ויותר חשוב מהבסומם ראש, מנחס חינוך במצווה חובוב סבורים, שסומה חייב בכל המצוות שבני נויח חייבים בהם. משום שאצל בני נויח אנחנו לא מוצאים פטור בסומה, הפטור הזה מוצאים רק בישראל. ומכיוון שהוא לא מחויב מדין ישראל, אז הוא נשאר חייב מדין בן נויח. כך סבורים הבסומם ראש, שאני לא יודע מי הוא, אבל כבר ידוע שהוא לא הראש, אבל המחס חינוך. רבים הגדולים שחידשו מעין זה בקוטון בן ישראל. מה זאת אומרת? אך סמסויפה פעמיים בתשובס יורדיין. אני לא זוכר אם זה קוף פי דלד, אבל אני זוכר בבירור שזה מופיע בשין י' זין. ורבים כאין דברך סמסויפה. מנחס חינוך קוף צדק, שואל המשב, קרן אוירו, בנוזי ידף סמך א' כאין זה, אבל רבים האחרונים שחידשו, בעיקר אחסם סויף, שאצל בני נויח, הגדר של גטנוס, גדלוס וקטנוס לא תלוי ביוד גמל שונים ושתי שערות, משום שהראש כותב בכלל תת זין, שזה הלוך על המשה מסיני, שתי שער אז יוד גמל שונים, הלוך על המשה מסיני. והרי כותב הרמב״ם בפרק תס הלוך יוד מהלכס מלוכים שלא ניתנו השיעורים לבני נויח. אך סמסויפו ורבים מן האחרונים הבינו שגם השיעור של יוד המלשונים בכלל השיעורים שלא ניתנו לבני נויח. ומשום כך לשיטוסום, בבני נויח הכל תלוי אם יש לו דעת או אין לו דעת. ובייסן צריך לשפוט כל אדם, כל ילד, לפי רמת המשכל שלו. האם אפשר לחייב אותו במצוות? קח את שוח סמסויפה והמיחס חינוך לגבי גדר קוטון בן נויח. באים רבי יצחק קולחון אינספקטור, נחל יצחק חושי משפוט סימן זיין ענב בייס. הדברי חיים, לא הצנזר, אלא דברי חיים אוירבך, נסקי מומן סימן יוד א'. החלקס יויאל סימן א', רב מאיר שמחה בהלכס אסורי ביה. וכל אלו אומרים שקוטן פוטר מן המצווס, אבל הוא חייב במה שבן נויח חייב. ולכן, בשבע מצווס בני נויח, קוטן יהודי שהוא בר דעת לא יגורם מבן נויח, והוא חייב בכל המצוות שבני נויח חייבים בהם. מנחס חינוך בסומם ראש לגבי סומה. רבים אחרים לגבי קוטן סבורים. שמי שלא חויב בדין ישראל, נשאר חייב מדין בן נויח. ואני תמיה, משום שלדעתי, ישראל איננו בן נויח. בן נויח איננו יהודי. משעמדו רגלינו להר סיני, נותק כל קשר בינינו ובין בני נוח. מהיכת תסר לחייב יהודי במצוות בני נוח? זה כמו לחייב ישראל במצוות של כהן. או זה לא אותו גדע, זה לא אותו דין. ישראל של פוטר מלמיצס, פוטר מלמיצס. מהיכת תסר להטיל עליו מצוות של בני נוח? הם לא בני אותו לאום. וכבר כוסף הרמב״ם בפרק זיין ממסכת כולם בפרש המשנקי ידוע שאנחנו לא מצווים במילה מפני שאברום אבינו נצטווה בה, ואנחנו לא מצווים בגידנושה מפני שיאנקוב נצטווה בה, בני יאנקוב, אלא אנחנו מצווים בכל המצוות אך ורק משום שכך צווינו במעמד הר סיני בתורס מוישה אבדי. הרי שתריאג מצווה זה לא תוספת על זין מצווה בני נוח שנשארו בעינם, אלא אין לנו כל קשר עם דין בנוח, וכל חובתנו כלפי הקודש ברוך הוא זה רק משום שבנם אנחנו ויהודים אנחנו ועמדו רגלנו להר סיני. ולכן לדעתי אין שום קשר בין שבע מצווה בני נוח ובני ישראל, לא בסומה, לא בקוטון ולא בשום אף אחד אחר, ואין לחייב יהודי בשבע מצוות בני נוח בכל דין ובכל... אז אותם הגדולים נטיית ליבם הייתה שתרי"ג מצוות מחליף את שבע מצוות בני נוח. אז מי שלא נכנס לחיוב תרי"ג נשאר עדיין עם מצוות שבע של בני נוח. אבל אני לא רואה שמץ סברה בזה, מהיכת תסר. כלל ישראל נכנס לברית, כקוטן שנוילד, שוב אין לו שום דין בנויח, אלא דין ישראל, וממילא אין לנו אלא דין ישראל, ואם קוטן פוטו מדין ישראל, אז הוא פוטו. מהיכת תסר להמיס עליו דיני בני נויח. אני גם מסתייג מעצם החידוש של אחסם סויף. אני חושב שפשטס לושן רמב״ם, שקוטן פוטו בבני נויח, קוטן זה קוטן. אם זה גדר אחר של קוטן, הרמב״ם היה צריך לפרש את זה, ולא לסתום את דברים. הרמב״ם כותב חרש שויטה וקוטן פוטה בבני נוח, כשם שהוא פוטה בישראל. חרש זה אותו דבר, שויטה זה אותו דבר, מנסתם גם קוטן אותו דבר. אם לא, כל קיאי גוון צריך לפרש. וגם פשוט בעיניי, שכשהרמב״ם כותב שלא הניתנו השיעורים לבני נוח, הכוונה שלו זה לשיעי כזייס בי ומנחי. שיעורים, אף על פי שיעוד גמל שונם זה לא חלום הישם הסיני, אבל זה לא מוגדר כשיעור. כל השיעורים הם שיעורים כמותיים, כולם. אם זה ממסו במצווה, במקווה, או בתומס אויכלן, בתומס מייס, אכילה ושתייה, שיעורים זה תמיד שיעורי כמות. יעוד גמל שונם ושתי שער זה לא בדיוק שיעורים, זה לא בכלל מה שכוס ולמה הם לא יגידו שיעורים לבני נוח. ככה שאני מסתייג מן החידוש הזה מכמה וכמה טעמים, אבל מכיוון שהיום אנחנו עוסקים בעיקר בסוגיה של שבע מצוות בני נוח, אז בעיקר הדגשתי את הנר אני הזדהיתי, שדין ישראל לחוד ודין בן נוח לחוד, ואין שום נקודת מפגש ביניהם. ולכן אם לשיטה סביוד סומה פוטר מן המצוות, אין מקום לומר פוטר במצוות של ישראל, אבל חייב במצוות בן נוח. הוא לא בן נוח, בני נוח חייבים במצוות בני נוח, בני ישראל חייבים במצווה של ישראל. וכשם שבני נוח לעולם אינם מחויבים במצווה של ישראל, כך בני ישראל אינם מחויבים במצווה של בני נוח. דין ישראל זה לא קומה שנייה, זה לא תוספת על דין בן נוח, אלא יצאנו מכלל אומס ווילום, ונכנסנו להיות חלקוי ונחלוסוי של הקודש ברוך הוא, ואין שום קשר בין דינם לדינינו, כך נראה אני הזדהיתי ברור. אבל את היסוד הזה לא מצאתי בספר העיקרים. אז אני עומד ניצב מול הרבה אחרונים, לא ראשונים, אבל רבים מרבסינו האחרונים, כפי שציטטתי, הלכו בדרך זה, וכך הם נקטו שיש בן ישראל שלא חייב בדין בן ישראל, והוא נשאר חייב בדיני בני נויח, כפי שהסברנו. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס נויח, ואנחנו עומדים על המבול, ועוד טרם למדנו על המבול, פסוק אחרון בפרשס בראשס מסתיים ונויח מוצא חן בעיני השם. ומשום שנויח מוצא חן בעיני השם, הקדוש ברוך הוא מצווה על נויח לעשות את הטבע, למלט את נפשו, את אשתו, את בנם ונשותיהם, נויח ומשפחתו. ולמה נויח מוצא חן בעיני השם? אז כבר דיברנו הרבה פעמים בעבר שיש ארבע סגולות למציאת החן. איך מוצאים חן בעיני אלוהים ואדם? ארבע דרכים יש למציאת החן. תורה מביאה חן על אדם, כך למדנו בכסובס דף עין זין. רבי ישוע בן לוי אומר, תורה מה הכסיב בו? הירס אהובם וירס חן. יראת שמיים מביאה חן על אדם, כך למדנו בסוכה דף ממדס. כל מי שיש עורב חן, בידוע שיש בו ירא שמיים, שנאמר וחסד השם על יראיו, מיועילום וידועילום. הרי שמן הפסוק הזה לומדים חז"ל שגם יראה סגולה למציאת החן. כולנו זוכרים את הפסוק בספר משלי, לענבים ייתן חן, הרי שגם ענבה זה סגולה למציאת החן, ענבס חן. הסגולה הרביעית זה תמימות. כך מפורש בפסוק קפיטל פי דלת בספר תהילים. חן וחוב הידיתן השם לא ימנתוי ולהוי לכם בתומים. הרי שגם התמימות סגולה היא למציאת החן. את ארבעת הסגולות אנחנו מוצאים בנויח. שהרי רש"י כותב בתחילת הפרשה שכאשר הקדוש ברוך הוא מצווה על נויח לקחת שבע מן המינים הטהורים ורק שניים שניים מהמינים הטמאים, כותב רש"י מכאן שנויח לא למד תורה, כי אם לא למד תורה לא היה בקיא בסימני הטריפות, סימני הטומאה בבעלי החיים, אז איך ידע להבחין בין הבהמה הטהורה לבהמה שאיננה טהורה? מכאן שנויח לומד תוירו. יש מדרוש חז"ל שכתוב במפורש שלפני נויח לא למדו תוירו. ונויח לא רק למד, אלא גם לימד. שם ועבר היו מרביצי תורה, עד כדי כך שיענקב הלך ללמוד תוירו בבית שם ועבר. הרי שתוירו מצינו בו, ירא שמיים מצינו בנויח, כי אונקלוס מתרגם, אס הוא אלוקים הסהלך נויח, כתוב בתאגום בדחל תודה השם הליך נויח ביראת אלוקים, זה הכוונה אס הוא אלוקים הסהלך נויח. הרי שגם יראת שמיים מצינו בו תמימוס, פסוק מפורש, נויח איש צדק תאומים היו בדורותיו, וגם הנוב לענובים יתן חיים, כי פעמיים בשס עבוד אזור הבובו מדלף וזבוח עם קוף תד זין, פעמיים בשעס אמרו חזל מה הכוונה נויח איש צדיק תומם היו בדרויסוב, צדיק בדרוכוב, תומם במעסוב, ובשתי המקומות מפרש רש"י עונב ושפל רוח. הרי שמצינו בנויח את כל ארבעת הסגולות למציאת החן, תוירו ויירו, תמימוס וענובה, ואם כל אחת מהסגולות האלה יש בה כדי למתוח חוט של חן וחסד על האדם, קל וחומר ארבעתם ביחד, ולכן לא יפלא שנויח מוצא חן במידה קדושה בעיני הקדוש ברוך הוא, עד שזכה לו ולזרוע אחריו, עד שזכה לו ולכל העולם כולו. אז הזכרנו את ארבעת הסגולות למציאת החן, אבל אולי יש גדר אחר לכלל ישראל שמוצא חן במדבר. לפעמים העם מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא גם בדרכים אחרות. כאשר בני ישראל הלכו במדבר והלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, זוכרתי לחסד נעורייך וסקלולוסייך, והיו בשעת צורו מוצא חן במדבר. ואנחנו היום צריכים הרבה רחמי שמיים, גם ביוחד, גם בציבור, אז צריך לשתדל למצוא חן וחסד בעיני הקדוש ברוך הוא. בתוירו, בירו, בתמימות ובענווה, יהיה רצון שתמיד נזכה למצוא חן בעיני המוקרים, וכמה גדולה שכרה של מציאס החיים. אנחנו רואים בפרשת השבוע ומאוד סוגיות רבות שלמדנו בדברי חז"ל ובפסוקי התורה. כאשר משה רבנו מבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, בקשות חריגות, הוא אומר אם מוצאו חן בעיניך, והקדוש ברוך הוא אומר כי מוצאו חן בעיניי. אז יהיה רצון שנזכה כולנו למצוא חן בעיני אלוקים ואודם, ושהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ושהשנה הזו אבוא עלינו לטובו, יהיה שנה של בריאות ושמחה ונחת, שנה זו גאולה וישועה, בביאת גואל צדק במהרה ובימינו.